ברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. כמדי פרק אנחנו נחשפים לסיפורים מעוררי השראה ושיטות ריפוי טבעיות של הגוף והנפש.
מה העניינים צחי? על מה נדבר היום?
בפרק היום אנחנו שמחים לארח את אשת התקשורת, צופית גרנט רנד, ולשמוע על סיפור ההחלמה שלה וההתמודדות עם טרשת עורקים. נכון, דייקתי צופית.
כן, חוץ מהאש התקשורת. מה הפך אותי לאש התקשורת? זה שאני מפורסמת, אה? אני שחקנית. שחקנית ויוצרת.
ומנחה.
נגיד כל פעם שאומר, אני לא מנחה. עבודים זה לא הנחיה. הנחיה זה שאתה יושב מול טלפרומטר ואתה מנחה משהו. אני לא מנחה, אני מובילה את עבודים. אני יוצרת את עבודים יחד עם דוד דרי.
אז איך היית מתארת את זה? איך את מציגה את עצמך היום?
אני חושבת שאני שחקנית ויוצרת ודוקומנטריסטית. אבל אני כאילו לא מנחה ולא עיתונאית, וכל מקום אומרים עיתונאית. איזה עיתונאית? אני הדבר הכי רחוק מעיתונאי שיש. וזה מתאים גם למה שאנחנו הולכים. אנחנו נדבר על טרשת עורקים, אנחנו נדבר על בית הבריאות ועל אלירן דה מאיו. אני לא נמצאת בשום מקום שהוא עיתונאי. אני נמצאת רק במקומות שאני ב-100% בוודאות עליהם, שאני מאמינה בהם. אני בן אדם טוטלי. אז זהו. אז אני לא עיתונאית. אין אצלי פוליטיקלי קורקט. אין לי אמצע במקום הזה.
אז קודם כל, תודה שבאת להתארח אצלנו, זה גם לא מובן מאליו.
מה זה? תודה לכם, זכות.
ונשמח להתחיל ולשמוע, מה זה בכלל טרשת עורקים ואיך...
אני רק מראש רוצה להציע לכם שבואו נצלם מראש 3 פרקים, כי זה לא יספיק לנו פרק אחד. טרשת עורקים, אז מה זה טרשת עורקים? אתה רוצה להתחיל את זה מהסיפור שלי, או שאתה רוצה שאני פשוט אתייחס למחלה?
מה זה ואיך גילית את זה?
אז קודם כל, טרשת עורקים זה... הסתיידות של העורקים, כאילו, בקולסטרול, בשומן, אני חושבת שזה מה שזה, אני בעצמי כאילו עונה כמוך, כמו אדם מהשורה, שמובילה לאירועים מוחיים ולהתקפי לב.
ממה זה נגרם? מאכילה לא בריאה?
גם מגנטיקה,
מקולסטרול,
לא, זה יכול לבוא מסטרס, והרבה גנטיקה יש בתוך הדבר הזה. כי אתה רואה הרבה אנשים שמנים מאוד, שמנים מאוד, שאוכלים גרוע מאוד, בסטרס נוראי, עצובים, מדוכאים, ובבדיקות טרשת עורקים שלהם, בבדיקות קולסטרול שלהם, אין להם בכלל קולסטרול. ויש להם דם דליל, והלב שלהם מתפקד מצוין. אז כאילו, ואני, שאני עושה ספורט, ואני אוכלת נכון, ואני עושה צומות, ואין, זה רודף אותי, בערך מגיל 32 אני עם קולסטרול גבוה. וטריגליצרידים מדי פעם, כאילו, אז אתה מבין, יש לי אמא שעברה את זה, אבא שעבר את זה, סבתא, כמעט כל המשפחה שלי מתמודדת עם העניין הזה של טרשת עורקים. ואצלי הסיפור הוא שאמא שלי בגיל 58 מתה לי בידיים בבית חולים מהתקף לב, והחיו אותה לידי ממש עם 7 מכות חשמל. והיא הפכה להיות חולת לב מאוד מאוד קשה, באותו ערב גם היא קיבלה אירוע מוחי. אחר כך היא קיבלה עוד אירועים מוחיים, אחר כך היא קיבלה עוד... ענייני לב, היא עברה עוד צינטורים, היא עברה ניתוח מעקפים, היא עברה צינטור מה היא לא עברה, היא עברה דברים איומים, היו לה כל כך הרבה בעיות בבריאותיות. היא כל הזמן הייתה עם סקיות של כדורים, כדור לקולסטרול וכדור ללחץ דם וכדור לסקרת ולדילול דם וללב, ואחר כך שמו לה... קוצב לב, ואחר כך שמו לה דיפלקטור, לא יודעת איך קוראים לזה, דיפלקטור, לא יודעת, מכשיר חשמלי כזה, שבמידה ויש דום לב, הוא מאיר את הלב. משהו, תקשיבו, רק ראיתי אישה שהולכת ודואבת לאורך השנים, בסוף היא גם, אחרי כל כך הרבה תרופות וכל כך הרבה זה, בסוף היא גם קיבלה סרטן בלבלב, וקרסו לה כל המערכות. ואני כל החיים שלי הייתי מסתכלת עליה ואומרת לה, אני לא אהיה כמוך. אני לא אהיה כמוך. ועשיתי הכל הפוך ממנה. החיים שלי מלאי משמעות. אין, אני לא בן אדם בלי עין הרע עם בעיות כלכליות. אין לי את הלחצים האלה. בגדול, אני חיה חיי בריאות. אני עושה ספורט כבר, אני בת 60, אני עושה ספורט. 40 שנה אני עושה ספורט. אני לא... ועשיתי את כל סוגי הספורט שיש, בעצימות גבוהה, בעצימות נמוכה, יוגות, פילאטיס, הכל, כאילו, אני במודעות. באיזשהו שלב גם עברתי לטבעונות, זה לא עזר לי.
זה לא מתאים לכל אחד, זה גם דיברנו על זה באחד הפרקים.
זה לא עזר לי, תקשיבו, בגיל 58, בגיל שאימא שלי קיבלה את ההתקף שלה, ביום ההולדת של אימא שלי, זה קרה לי. זה היה פשוט מטורף, היה לי קוצר נשימה, חודש, חודשיים לפני זה, שברתי את שתי כפות הרגליים. אני טוענת ששברתי את שתי כפות הרגליים, זה הציל אותי באותו יום יתקף לב, כי הייתה לי צרבת מטורפת. איזה סיבה יש לבן אדם טבעוני שתהיה לו צרבת? איזה סיבה? הסיבה היחידה זה אי ספיקת לב ואיזושהי בעיה לבבית. ואני לא ידעתי את זה, הייתי בסיני. נפלתי על אבן כזאת קטנטונת, נתלשו לי שתי הרגליים. חודשיים אחרי זה זה קרה לי. עכשיו, המזל שלי שלא הספקתי לקבל את ההתקף לב, כי היה לי קוצר נשימה קצת, כל הזמן עשיתי, ושולי שאל אותי מה קורה, ואני צחקתי, אמרתי לו, אני הולכת למות. זה מה שהרגיש לי. ואז הוא הכריח אותי ללכת לבית חולים. ובאתי לבית חולים, ואיזה רופא רני שסיפרתי לו, עשו לי את כל הבדיקות, הכל יצא פרפקט, פרפקט אבל. גם בדיקות הדם, וגם בדיקות ה-EKG, הכל היה בסדר. אבל איזה רופא רני לסיפור, אמר לי, צופית, עשי לי טובה, תשארי פה לילה, אני רוצה מחר לעשות לך סיטי לב. ואת הסיטי לב, כשעשו כבר הוא שאני מתחילה ממש, כאילו לפתח עוד רגע את ההתקף, הייתי במצב של שלושה עורקים חסומים, שניים ב-100%, אחד ב-70, והיה כאילו, היה קושי מאוד מאוד גדול, תוך חצי שעה הכניסו אותי לצנתור, הם לא הבינו איזה אסון הם מפילים לי על הראש, כי מבחינתי זה לא היה עכשיו, אוקיי, את עוברת צנתור, פותחים לך את הלב, הכל יהיה בסדר. מבחינתי זה היה בעצם לשחזר את הדבר היחיד שברחתי ממנו כל החיים. אתם יודעים, הייתה לי ילדות מאוד מורכבת, ותמיד שואלים אותי איך את לא פוסט-טראומטית, מכל מיני דברים שעברתי, פנימיות ופגיעות מיניות, כל השטויות האלה, שטויות, הדברים האלה. אבל הפוסט-טראומה היחידה שלי הייתה הבריאות. וזה כמו אוטוסוגסטי הדבר הזה. זה כאילו, אני מרגישה שאצלי, זה משהו שהוא יותר עמוק מהפיזיות שלו. יש פה משהו מאוד 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 משמעותי, ואני כשזה קרה לי, האפקט של זה היה מיד אבל, דיכאון, ממש אבל דיכאון. עכשיו זה לא דיכאון בהגדרות של דיכאון מז'ורי, זה לא, אבל פשוט איבדתי את האנרגיה של החיות שלי, ולא רציתי יותר כלום. והיחידי שהיה שותף לזה היה שולי, כי אני לא בן אדם שאומר לאנשים, קשה לי, כואב לי, תבוא אותי, אין לי את זה. אני מאוד לא מרחמת על עצמי ומאוד לא קורבנית. והוא אמר לי כל הזמן, צופי, את עצי מזה, הנה, הצילו אותך, את היא בסדר, ואני אמרתי לו, לא עניתי לו אפילו, כי הרגשתי שאף אחד לא יכול להבין אותי.
ראית את הסרט של אמא שלך?
אני עד עכשיו, אני רואה את הסרט של אמא שלי, אני לא מצליחה לצאת מזה לגמרי, כאילו, יש משהו בטראומה שלי מאוד עמוק, מאוד 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 עמוק. לכן גם, עוד לפני שהגעתי לאלירן, התחלתי לעשות תהליכים של צומות, כבר בקורונה עשיתי את הצום הראשון שלי על 18 יום, ויש בחור בשם איציק שליווה אותי בתוך כל התהליכים האלה, והוא הכניס אותי לטבעונות הרדיקלית הקיצונית, וכל פעם הייתי, ברגע שהייתי חוזרת לאכול קצת יותר נורמלי, ולא לקחתי כדור, לא לקחתי תרופות, הפסקתי את כל התרופות, כאילו, חודש אחרי ש... לא, סליחה.
עשית הרד סטופ כאילו?
לא,
או בהדרגה?
עברתי את מה שעברתי, זה היה ב-26 ביוני, מ-26 ליוני, 26 ליוני, עד השבעה באוקטובר לקחתי תרופות, מה-7 באוקטובר עוד איזה 3-4 חודשים לקחתי תרופות, כל התקופה הזאת בעצם כמעט שנה לקחתי תרופות רגיל, חוץ מכדור אחד ללחץ דם לא הסכמתי לקחת, אבל לקחתי שני מדללי דם, לקחתי אומפרה, כל מיני כאלה דברים, ולאט לאט הגוף שלי ממש, וואו, כאילו, אם אני אגיד את זה בצורה באותה, הרגשתי שהוא נרכב מרוב כאבים, ממש ככה. ומהשבעה באוקטובר בכלל, השבעה באוקטובר היה כל כך הרבה סטרס, לאורך כל הדרך, גם לא עניין אותי לא הגוף שלי ולא הפיזיות, לא עניין אותי כלום, הייתי כמו חיילים שלנו הולכים לעזה, גם אני מבחינתי הייתי בעזה. כל הזמן הייתי בהתנדבויות, לא הייתי בבית כמעט. וכל דבר שכאב לי לקחתי כדור. עד שהגעתי יום אחד למצב, שממש שמתי לב שהלילות שלי מזעזעים, אין, כמעט, כאילו, אני מתעוררת מכאבי ראש וצוואר וגב, כאילו הייתי מתעוררת, איי, 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 כל הזמן הייתי במצב הפיזי הזה. ואז עוד פעם נכנסתי, פגשתי את איציק, נכנסתי איתו לתוך תהליך מאוד עמוק, של צומות ושל החלמה וזה, אבל כל פעם שהייתי מסיימת את תהליך ההחלמה, הייתי חוזרת לאכול, לא חוזרת לאכול רגיל, אוכלת כאילו, בהרכבים שמותר לי פחות או יותר לאכול, ומשהו כואב. הגוף כואב לי, ואני לא לוקחת תרופות בכלל. מהרגע שנכנסתי עם איציק לתוך התהליך של התזונה, הפסקתי את כל התרופות חוץ מאחת. השארתי רק אספירין. והייתי באיכות חיים נוראית. כאילו טבעונית, ואני כאילו חיונית, ואני זה.
זה נשמע לא הגיוני.
אבל ביני לבין עצמי, לא הבנתי מה קורה פה. את עושה הכל. למה כל כך כואב לך הראש? למה כל כך כואב לך הגב התחתון? מה לא בסדר? כל זרימת הדם שלי, הכל היה לא בסדר. ולפני כמה חודשים הגעתי לאלירן דמיו, ובאתי אליו במצוקה מאוד גדולה, הגעתי אליו במקרה, והגעתי אליו במצוקה נוראית, בעיקר של, אני כאילו על הדרך, אבל אני לא מזהה את הדרך, ואני גם לא מזהה שהדרך מחזירה לי, באותה אהבה. אתה נותן הכל, אתה מפסיק לאכול את רוב הדברים שאתה אוהב, אתה בהשתדלות מטורפת, אתה באיפוק אינסופי, אבל משהו לא עובד. וכשהגעתי לאלירן, הלכתי עד הסוף, ישר 18 יום, אכלתי יום אחד, למחרת נכנסתי לצום, 18 יום צום על מים, כשאלירן מלווה אותי. זה היה תהליך קשה, אבל גם לא קשה, כי בבית הבריאות יותר קל לעשות את זה. אתה מוקף, אתה מוקף באנשים, ובאיזשהו שלב גם הדודה נעצרת, יש לך שם קבוצת תמיכה, יש לך את אלירן עצמו, שהוא פשוט, פשוט רמות האינפורמציה וה... הביטחון שהוא נותן, הם עמוקות והם אמיתיות, ועברתי איתו תהליך מאוד 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 עמוק. ויאמר לי זכותו, שהוא כל הזמן אמר לי, צופי, זה לא רק מזון. זה לא רק מזון, את חייבת להבין את זה. זה לא מזון והיעדר מזון. מזון והיעדר, את עכשיו מרגישה מצוין, למרות שבואו נדבר רגע על ה-18 יום צום על מים. מצד אחד, זה כאילו הוא נורא נורא קשה, אבל זה גם לא קשה. זה מבצע. ובמבצעים, אתם יודעים, יש אנשים שיכולים לעבור מבצעים, אתה גם שם זמן, אתה אומר זה 18 יום, אתה נכנס, זה כמו לצאת לטרייק של 18 יום, זה כמו לצאת לצלילה של 3 ימים. המוח שלנו יודע להיכנס לתוך סיטואציה, ולצלול לתוכה וללכת עד הסוף. זה גם אישיות כזאת, אני אישיות, יש לי את האישיות הזאת, אני בן אדם של מבצעים, אני יוצאת עכשיו למבצע חיפוש, אני יוצאת עכשיו למבצע צילומים. כן, יום צילום, אתה לומד בעל פה וזה, אז אתה במבצע, אתה במשך, אתה יודע, יש לך סרט, אתה לומד בעל פה, אתה יכול ללמוד בעל פה עכשיו 50 עמודים, 60 עמודים, לא, אבל אם יהיה לך את הדבר הזה, אז אתה צולל, אז אני אישיות של מבצעים, אז מה זה בשבילי 18 יום צום על מים?
באיזה תדירות מומלץ לעשות צום מים?
אני לא יודעת, יש כאלה, זה מאוד שנוי במחלוקת, מאוד מאוד שנוי במחלוקת, יש כאלה שחושבים שזה לא טוב בכלל, יש כאלה שחושבים שפעם בשנה, פעם בחצי שנה, אני חושבת שצריך לאכול כל חודש 18 יום וזהו, כל השאר לצום, כאילו, אני חושבת שצום זה הדבר הכי בריא
אנחנו
בעולם.
אנחנו עושים צום לסירוגין עמית ואני, 18-6, זה לפעמים קצת
השבוע משחקים. קראתי איזה מחקר על זה, קראתם אותו?
כן, בדיוק.
גם נשמע לי קשקוש.
קשקוש, ואמרו שזה רק לאנשים שיש להם כבר בעיות, וזה לא לכולם.
מה רע בלצום 18 שעות? זה נפלא, 16 שעות.
אבל הבעיה שהם קוראים לזה גם ערבה סוג של, וגם יש מחקרים שטוענים שהגוף אחר כך צריך לפצות על התקופה של הצום, אז אתה בסוף מוצאת אותך אוכל יותר אחרי...
זה לא נכון.
אבל זה לא נכון.
זה ממש לא נכון. זה אישי אני יכול להגיד.
ההפך, המרעיבו שבע.
אני גם מרגיש שזה על עצמו.
המרעיבו שבע, המשביעו רעב. זה משפט גאוני. אתה אוכל, אתה רוצה עוד לאכול. אתה משתיק, אתה יכול להתמודד עם זה. אבל מה שקרה אחרי ה-18, אלירן, דיברנו על אלירן, אז אלירן גם ב-18 יום.
אלירן דמיו, כן.
אלירן דמיו. הוא כל הזמן איפס אותי. והוא כל הזמן אמר לי, צוף, אלה לא החיים. אנחנו רק אחרי שנבדוק כמה רחוק את יכולה ללכת עם הכל, עם כל התהליך שאת עוברת, אנחנו נדע מה הפורמט שנכון לך. את עוד לא בפורמט שלך.
זה סוג של קיול כזה.
כן, לא כל כך הבנתי עד הסוף מה הוא אומר, אבל כשחזרתי חזרה הביתה אחרי חודש ימים אצל אלירן בבית הבריאות, תוך שבוע, 10 ימים, וואו. רק נזכרת בזה כואב לי, התחילו לי כאבי ראש, קיצוניים, 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 קיצוניים. אני רק כאילו, אני נלחמת על החיים שלי ממש. ואז אלירן אמר לי, אני רוצה שתעשי בדיקות עכשיו. עכשיו, אני הייתי בתקופה שהיו לי הרבה צילומים של עבודים. ועשיתי בדיקות ולא הסתכלתי עליהם, שלחתי לו אותם. אני זוכרת שהייתי באמצע סצנת מפגש, מי מדבר בטלפון בכלל? אני לא יודעת איך שמעתי את הטלפון רוטט. וזה היה הוא. והוא אמר לי, איפה את? אז אני אומרת לו, אני בצילומי, משהו דחוף. הוא אומר לי, אוקיי, אני לא רוצה שתלחצי. אז הוא אומר, לא, לא, נדבר אחר כך. לא, 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 אם כבר התיישרת, רק תגיד לי, אני לא מסוגלת לדחות סיפוקים כאלה. ואז הוא אומר לי, אני מבקש שתחזרי הביתה, ותקחי את כל הכדורים, כולל הזריקה לקולסטרול. שמזה הכי התחמקתי, אני כבר נורא מפחדת מדימנציה, ואני נורא מפחדת מהתוצאות של הדבר הזה. עכשיו בוא, הרופאים אומרים, מה פתאום? לא הסטטינים, ולא שום דבר של קולסטרול, לא עושה שכחה, ולא עושה דימנציה, וזה בסדר. לא נעים לי להגיד בפודקאסט, אבל בזה שלי, אל תבלבלו לי את המוח. זה עושה כשלים קוגנטיביים. נקודה. זאת עובדה. גם כשאני מפסיקה לקחת את זה, אני מיד רואה את השינוי. כאילו, אל תבלבלו לי את המוח. ואז הוא אמר לי, הבדיקות שלך לא טובות. הדם שלך מאוד סמיך. ואת צריכה לקחת תרופות. כי את לא מסוגלת להביא את עצמך כרגע למצב אולטימטיבי בתוך החיים, שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מדבר בשפה של איזון. את לא עוזבת עכשיו את כל הסטרס שלך. את לא יכולה לעזוב את כל החיים שלך. את לא יכולה... בואי, אנחנו לא רוצים שבשם הבריאות הטבעית, את בסוף תקבלי אירוע מוחי. זה לא ייתן לנו כלום. ואם את תיכנסי כבר לאירוע המוחי, יהיה הרבה יותר קשה להוציא אותך מזה. אז קודם כל, בבקשה, תחזרי לקחת את כל התרופות שלך. וכשתהיי מוכנה לפורמט עמוק, שהולך איתך דרך, כשהוא כל הזמן בודק את הדופק, וכל הזמן בודק מה את עושה, אז אפשר יהיה להגיד לך, תיפרדי מכל התרופות שלך. קודם כל הרגשתי את האחריות שלו. הרגשתי שהוא כל כך נאמן למשהו עמוק. נאמן למשהו עמוק, עמוק, עמוק. הוא לא נאמן לדרך אחת רדיקלית. הוא מכיר את הדרך הרדיקלית. הוא יודע להגיד לאנשים מה הם צריכים ומה הם לא צריכים. הוא יודע להגיד שטחינה זה לא הדבר הכי בריא בעולם. בגלל שהם חממים את הסומסום, לא יעזור. הוא יודע להגיד את הדבר הזה. אבל הוא גם יודע להגיד, זה פחות חשוב מאשר להגיד לך, אתה לא בנוי לפורמט שאתה חולם עליו. ואי אפשר לעשות הפרדה ולהגיד, אוקיי, בתזונה אני אולי מסוגל לעשות, אבל בכל השאר לא. כי גם סטרס עובד עלינו נגטיבי לא פחות מתזונה, ובטח עם המחלות האלה, כי סטרס יש לו קשר ישיר למחלות לב, יש לו קשר ישיר לסוכר, לסכרת מתפרצת, להרבה מאוד, לסרטן. לסטרס יש קשר למחלות שלנו. עכשיו, גם אם אני נראית הבן אדם הכי רגוע בעולם, ואני באמת בן אדם רגוע, אבל אני לא נמצאת בזון המדויק שלי. אני נמצאת בזון המדויק שלי לאנושות. אני נמצאת באיזושהי הגשמה של, אתה יודע, חזון שיש בו מורכבות. הרצון להיות שם בשביל החברה, והרצון להיות שם בשביל האנשים סביבי, והרצון כל הזמן להתאבד בשביל אנשים אחרים. אגב, אני מזמנת את זה עוד ועוד לתוך החיים שלי. ולירן בא ואמר לי, לירן קם ב5 בבוקר, יוצא לעשות את הריצה שלו, אוכל פעם ביום, הוא חי את הקונספט של החיים שלו. חוץ מזה שהוא בחור צעיר, כן? אבל הוא גם חי את הקונספט של החיים שלו, ואני לא יודעת, גם אלירן וגם איציק, וגם הרבה אנשים שחיים את הקונספט של החיים שלהם בתוך הבריאות, יכולים לנהל את זה בדיוק כמו שהם רוצים, אבל יש אנשים אחרים שהם מחנכים לקונספט הזה, שכשהם נפרדים מהם, אנשים חוזרים למסלול שלהם, לא קשור לאוכל רק, אבל יש במסלול הזה, המסלול הזה דורש הקשבה אחרת, ופה הגדולה שלו, כי הוא התקשר אליי ואמר לי, אל תיבא לי, בואי תורידי את הסוגסטיה הזאת, תורידי את המחשבות האלה שמייצרות מציאות. כרגע את צריכה את התרופות האלה, גם בשביל השקט הנפשי שלך וגם בשביל איזון. והוא אומר לי, צופית, בן אדם לא יכול להסתובב בעולם עם לחץ דם. זה לא טוב לגוף שלו, זה לא נעים ללב שלו, הלב שלו צריך להתאמץ נורא פי 5 מלב אחר. את לא יכולה להסתובב בעולם עם לחץ דם, לחץ דם צריך להוריד. ומי שאומר שלא צריך לקחת כדור ואפשר להסתדר, פשוט חי כל הזמן באיזה אנרגיה נורא, נורא, נורא מתאמצת לחיות. ובסכנה לאירוע מוחי, ובסכנה לאירוע לבבי. וכאן בעצם קיבלתי מאלירן את הדבר הכי חשוב שיכולתי לקבל, את הביטחון שיש פה מורה דרך, מנטור, שיודע גם להוציא אותך למסע, אבל גם כשהוא נפרד ממך, לתת לך את התנאים הנכונים כדי לחיות ולא רק לשרוד, וגם יודע לעשות איתך את הפשרות, ולהגיד, אני לא הייתי לוקח את הכדור הזה, אבל את צריכה. ואני לא יודעת להסביר לכם איזה חופש זה נתן לי. זמני. כי אני לא רוצה להיות ככה כל הזמן. אני כן רוצה באיזשהו רגע לזהות איזושהי צורת חיים נוספת לצורת חיים שלי. שאני אוכל to sit down, לנוח קצת, ובאמת באמת להתפנק לאכול רק את מה שמותר לי, ואולי לא, ואולי אני אף פעם לא יהיה שם.
מה לגבי תוספי תזונה, שהם אלטרנטיבה נגיד לתרופות סינתטיות?
הם לא, אני לקחתי כל השלוש שנים האחרונות, השנתיים, לקחתי כל השנים, זה לא באמת עזר לי. מה שעזר לי לויטמין D זה חשיפה לשמש, בלי קרם הגנה. אני הרבה יותר מאמינה בזה. ב-12 אני צריכה לקחת, אז אני לוקחת. אבל יש מלא דברים שלא באמת באמת עוזרים, ובטח לא מחליפים. בוא, התחלתי עם ליקוריץ. גמר לי את החיים. עשה לי כאבי ראש מטורפים, 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 1,500 שקל על כלום, כאילו, יותר אפילו. על מה?
זה לא מתאים לכל אחד.
לא יודעת, לי בכל מקרה זה לא עזר. זה לא עזר, כלום לא עזר לי. תקשיב, 18 יום צום על מים, והכולסטרול שלך יורד מ-320 ל-317. זה לא רק 18 יום צום על מים, זה אחר כך עוד 36 יום שאתה חוזר מאוד בעדינות, וגם למה אתה חוזר?
וגם איזה מים.
לפירות בבוקר, לא, אתה חוזר לפירות בבוקר, ובערב אחרי הצהריים אתה אוכל איזה ארוחה, עם קוסמת ירוקה, עם ירקות, עם גוזים, עם קטניות, כאילו, מה? מה עשית? אז למה זה ככה? ויש אנשים שמצליחים להוריד את הקולסטרול שלי. אצלי יש משהו בקולסטרול, שאם היו בודקים אותי בגיל 10, כבר היו מזהים את זה. זה משהו בגנטיקה, זה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, זה אמור להיות אצל אנשים בין 40 ל-50, כאילו בין, עד 50 גג. אצלי זה 180.
וואו.
הכבד שלי מייצר כל הזמן קולסטרול בעייתי כנראה. עכשיו, כן, אני שומעת המון, אני שומעת את הרב יובל, ועל השקר הגדול של הקולסטרול. אני מבינה מה הוא אומר, אני גם מסכימה איתו בהמון דברים. הרב יובל זה מישהו שמלווה אותי כל החיים שלי, אבל בסוף ראיתי את אמא שלי מקבלת 3 אירועים מוחיים. טיפלתי בה. ראיתי את אמא שלי מקבלת התקף לב, ועוד אחד, ועוברת עוד צנתור, ומוציאים לה ורידים מהרגליים, ועורקים מהזה, ועושים לה את זה, ועושים לה את זה, ועושים. אין לי כוח לשבת עכשיו בשיקום בתל השומר. אני מעדיפה קצת דימנציה. אין לי כוח לשבת שם. ומצד שני, לא, אני לא מעדיפה את הדימנציה, ואני לא מעדיפה את התרופות. אני כן רוצה להגיע למקום שיכול לאמץ, נגיד, את השיטה של בית הבריאות. בית הבריאות מדבר על שיטה הוליסטית, אבל פרקטית, שהיא באמת, באמת, באמת נותנת את משולש התודעה והתזונה, והתנועה. אלירן מדבר על תנועה כל הזמן, כמה חשוב שהגוף יהיה בתנועה, וכמה חשוב לעשות ספורט בעצימות גבוהה, ומצד שני, כמה חשוב שהגוף ידע להיכנס למצבים מדיטטיביים, ולצאת החוצה, ולעשות את זה בטבע, ולהרגיש את הטבע, ולנשום, כמה חשוב לנשום, לנשום עמוק, כמה חשוב לדעת לנשום, כמה חשוב. אלירן מדבר על המחשבות, אלירן מדבר על המקום שלנו, על החורים שלנו, על ה... כל דבר כזה יכול לבחור אם הוא שואף או רואה או שומע או בולע זבל או בינוניות או אמצע או בחירה אמיתית. ובבחירה אמיתית זה לא אומר שאני בוחר להתעלם מהחטופים. לא. זה לא אומר שכל מה שאני אראה וכל מה שאני אשמע הוא סטרילי בתוך המציאות שלנו. אלירן לא מציע סטריליות, אלירן בעצמו כל היום מתעסק בכאב של אנשים. הוא לא מציע סטריליות, אבל כן יודע להגיד, אל תיתנו לפלאפון לנהל אתכם. אל תהיו כל הזמן בסוג של חיבור שהוא לא לכאן ועכשיו. תדעו לעשות איזושהי הפרדה של רעשים, של טעמים, של רע שנכנס פנימה.
אנחנו בסטרס קולקטיבי, גם אם אנחנו לא צורכים חדשות, זה מגיע אלינו מכל כיוון. אתה מרגיש את זה באווירה, באנרגיה, לפעמים גם אני לא רואה חדשות, אבל אני קם בלי אנרגיה, ואתה מבין משהו שקרה. יש...
גם מה זה האמירה הזאת, אני לא רואה חדשות? ברור שאתה רואה, אז אתה לא יושב ורואה את יונית לוי, אבל אתה שומע מזה, ואתה שומע מזה, ואתה יודע...
קופץ בפייסבוק, נגיד.
ואתה יודע שחייל... אבל זה הכל קופץ בפייסבוק, אתה יודע שחייל נהרג, ואתה יודע שהחטופים, שיש הפגנות, ואתה יודע שביבי עוד בשלטון, ואתה יודע... אתה יודע המון דברים, אנחנו לא יכולים להיפרד מזה. ואם עכשיו יש מלחמה, אז העסק שלכם לא יעבוד, והעסק של אלירן לא יעבוד, והעסק שלי לא יעבוד, והבנק ממשיך לקחת הריביות שלו, אנחנו כל הזמן מחוברים, קודם כל אנחנו בתקופת מלחמה, אף אחד מאיתנו, גם מי שעושה מדיטציה, אף אחד מאיתנו לא יכול להתחמק, רק אנשים סופר 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 אגואיסטים כנראה, ושיערב להם, זה בסדר, שיעשו מה שבא להם. אבל זה לא הרוב, זה מתי מעט.
יש איזו תובנה מסוימת שגילית על עצמך במהלך השהות בבית הבריאות?
כן. זה לא בבית הבריאות, זה כשיצאתי מבית הבריאות. כי בית הבריאות זה סוג של בועה שמגוננת עליך. אתה כרגע נמצא בתוך מסע קשה, אל תדאג, אנחנו פה, אתה לא יכול ליפול. אנחנו מחזיקים אותך, אנחנו עושים איתך הכל. אבל כשיצאתי משם, הבנתי את אחד הדברים אולי הכי משמעותיים לחיים בכלל. הבנתי... משהו שהבנתי לאורך כל הדרך, אבל פתאום זה קיבל תוקף חד משמעי. החיים מורכבים. מורכבים. הם לא רק הרצון שלנו. הם לא רק ה-wish for thinking שלנו. הם לא רק המאוויים שלנו. הם לא רק הביטחון שלנו. הספק שלנו. הם הכל. הם הספק שלנו. והם החזון שלנו. והם התשוקה שלנו. והיעדר תשוקה. והאנרגיה והמדינה שלנו והשפה שלנו והרעש, החיים מורכבים ביותר ממתכון, מדיטציה, נשימה, חוסר נשימה, תזונה לא מדויקת. החיים מורכבים ואנחנו צריכים לנסות לצמצם התנגדויות ולצמצם מטאפורות מגבילות, שמגבילות אותנו, שסוגרות עלינו. אנחנו נורא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע. All the horses, רגע. תהיו רגע, תהיו רגע, אתם בתוך הספק עכשיו? תהיו, תישו שם בתוך הספק הזה. תנו רגע מקום לכאבים שלכם. הלילה חלמתי חלום, ואיך שפתחתי, לא פתחתי את העיניים בכוונה. אני לא עושה את זה הרבה, אבל לפעמים. והקלטתי את החלום, והקלטתי משהו, החלום היה מטורף, מטורף. אבל הוא כאילו חילק לי את החיים לעתיד, עבר והווה. ובכל חלק בחלום הייתי חייבת לשהות, אם אני בעבר, אני רק בעבר, אם אני בהווה, אני רק בהווה, אם אני בעתיד, אני רק בעתיד. ואסור לברוח מהדבר הזה. ובכל מקום, זה לאן אני בוחר להסתכל, כאילו גם בהווה, גם בעבר וגם בעתיד, אתה חלק האפור ואתה חלק המואר. איפה אני רוצה להיות? אבל גם זה לא נכון להגיד, כי מה זה איפה אני רוצה להיות? אני כל הזמן נע בכל המקומות האלה. סתם אני אתן לכם דוגמה, אנחנו שלושתנו הורים, ביחד יש לנו 8 ילדים, אוקיי? משהו עובר רע על הילד שלכם. מה, אתם יכולים להיות שלווים ורגועים מול הדבר הזה? זה סיוט. לא. רק לחשוב על הילדים שלנו, זה סיוט. יש רגעים שאתה אומר, למה הבאתי ילדים? מהרגע שאתה מביא ילדים, אתה גוזר ברית עם הסבל. נכון, גם עם מסירות הנפש. נכון, גם עם האהבה אינסופית שאין דומה לה. נכון, גם עם המקום שבו באמת אנחנו במסירות נפש שיש בה טוטליות. אנחנו מוכנים לתת את הכליה שלנו, לשבת 200 שעות ליד הילד שלנו כשהוא צריך את היד שלנו, ואנחנו נתרסק כשהילד שלנו יתרסק, ואנחנו נרצה למות כשהילד שלנו ימות. זה המצב שלנו. אז אנחנו לא נמצאים בשום נקודה שיש בה רק אור. אין רק אור. אין רק אור בסיפור שלנו, אין רק בחירה בחיים שלנו. יש בחיים שלנו גם אילוצים, יש בחיים שלנו חוסר ברירה, יש בחיים שלנו פחד.
אני מאמין שזה הכל שיעור שאנחנו עוברים.
אבל גם אם אתה מאמין שהכל שיעור זה פרפרזה, בסוף אתה לא חי את השיעור, אתה עובר את השיעור. מה עוזר לנו? נכון, אני יודעת, בסדר, סבבה, אני בשיעור, הגירושים שלי היו שיעור. אבל עד שהגעתי לגירושים, חייתי את העולם, את החיים. חייתי את הכאב, חייתי את הקונפליקט, וחייתי את הפחד. נכון, אחר כך הייתי צריכה לבחור איך להתגרש. תודה לאל, התגרשתי מהחבר הכי טוב שלי בעולם, והוא נשאר כזה. אז כאילו הייתה כאן בחירה, לא הייתה כאן רק בחירה, היה כאן גם גורל וגם בחירה, וגם התנסות וגם שיעור. אבל אנשים אומרים, אני מאמין שזה השיעור שלי. האמא השכולה קשה לה להגיד, להגיד זה השיעור שלה. ומי המחנך שבחר בשבילי את השיעור הזה? ואם היא לא מאמינה באלוהים, אז מה זה השיעור הזה? אתה מבין? זה מה שאני מתכוונת, החיים שלנו מורכבים מהרבה, הרבה, הרבה. ציור טוב הוא ציור שיש בו עומק. ויש בו הרבה צללים, והרבה צל ואור. וככה נראים החיים. החיים זה מארג של צל ואור. וצל ואור ופחד ו שמוני בת 60. מה הפחד שמתחיל בגיל 60? חוסר רלוונטיות.
אני יכול להגיד שזה גם מתחיל מגיל 40, כי עבדתי בסטארט-אפ. לפני זה עבדתי במקום אחר שהייתי יחסית צעיר עם אנשים, לא נציין את השם, אחרי זה אני אגיד לך. אנשים צעירים, כאילו הייתי, נחשבתי הצעיר, הילד, ועבדתי עם אנשים מאוד בכירים ואיכותיים, עם נכדים גם. ואז עברתי לסטארט-אפ, פתאום נהייתי המבוגר האחראי, עם ילדים בני 20 כאלו וזה. אז כאילו זה גם היה לי פתאום, הרגשתי, אני המבוגר האחראי, ואני אמר, רגע, אני, כאילו, אני בעצמי עוד, יש עוד שיעורים שאני צריך ללמוד. אז זה הכל עניין של פרספקטיבה.
אבל, זה אין, אבל יש פה, לא קשור לסתירה, אבל מכוח הנסיבות, אתה כל הזמן צריך ללמוד, וכל תקופת חיים מזמנת לך אתגרים חדשים, ואתה צריך, אם אתה רוצה לחיות אותם, ולא רק לשרוד אותם, אז אתה צריך להתפתח לתוכם. וזקנה זה אירוע מאוד קשה בחיים.
מפחיד.
מפחיד וקשה, אובייקטיבית הוא קשה. הוא קשה בכל אספקט. וזאת החולשה שלי אגב, אנשים זקנים הם החולשה שלי. האהבה שלי אליהם, הכאב שלהם כאילו הורג אותי. הבדידות, אחרי שכבר איבדת את כל העוגנים שלך, את בעלך, את האחיות שלך, את ההורים שלך, יש כאלה שגם איזה ילד מת להם, כי גם הוא כבר מבוגר.
נכון.
אתה רואה זקנה, זקנה מפוארת, מה שנקרא. איך אומר השיר של אלכסנדר פן? איך זה נקרא? נה, 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 נה. משהו עם לתפארת. לא זוכרת עכשיו. אבל באמת, 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 זה אחד הדברים הכי חזקים, שאגב, בחיבור עם אלירן הרגשתי את זה הכי חזק. אלירן יודע לראות מורכבויות. הוא רואה את המורכבות, והוא באמת יודע לתת לאנשים לא רק תזונה נכונה, הוא יודע להשאיר אותם עם מכחול ביד ועם צבעים, ולהגיד להם, תצבעו את היום יום שלכם, תבחרו את הצבעים שלכם, אבל תצבעו את היום יום שלכם, ותיקחו אחריות. חשבתם פעם על המילה אחריות? מה זה אחריות? איזה מילה מטורפת. כל העניין הזה של מילים גם. מה זה אחריות? אחריות בעצם, אם אתה מפרק את המילה, באמת, שמעתם את זה פעם?
לא שמעתי, מה, יש אחר, אני מניח?
לא, קודם כל אם אתה מפרק את המילה, אז קודם המילה הראשונה זה א'. האחריות הראשונה שאני צריך לקחת זה על עצמי, על אני, על האני שלי, על המהות שלי. אחר כך האחריות השנייה שאנחנו באוטומט לוקחים, זה על האח. זה העולם הגרעיני שלנו, זה הילדים שלנו, ההורים שלנו, הבני דודים שלנו, המשפחה שלנו, זה כאילו באוטומט ככה, אתה לא מצפה נגיד שהחברים שלך ישבו, הפצועים, אני בטוחה שעשרות הפצועים ששוכבים לנו בבתי החולים, מאות, עשרות אלפי הפצועים, רוב האנשים שמקיפים אותם זה המשפחה שלהם, אז החברים באים לבקר, אבל זה לא באותה רמת מחויבות. אחר כך יש את האחר, האחריות שלנו כלפי החברה, כלפי השכונה, כלפי החברה, החברים שלנו, כלפי העולם הגלובלי. אחר כך יש את היוד, שהמנהיגות שנדרשת, כאילו, קודם כל זה אחריי, אחריי, זה, אני רוצה לייצר מנהיגות כלשהי, כולנו חייבים לייצר איזושהי מנהיגות פנימית, כלפינו וכלפי הסביבה הגרעינית שלנו, כלפי העולם. ואז יש תוו, אחריו. איך אני אומרת, כל אחד צריך, עשה לך רב וקנה לך חבר. כל אחד צריך שיהיה לו איזשהו מנהיג. משהו, מהרמב״ם, דרך משה רבנו, דרך הרב שלך, הפסיכולוג שלך, החבר שלך, אלירן דמיו, שהוא היום בהגדרה כאילו המנטור, המנטור בריאות שלי, הוא בתוך ההגדרה שלי, במקום הזה. ואז יש את התף, ואותה אני הכי אוהבת. כי בעצם אומרים שהאמת כולה מונחת בין האלף לתף, בתוך, בשפה כולה. והאלף והתף הם שתי אותיות מאוד חזקות ומאוד מאוד יציבות. המם נמצאת באמצע, שגם היא מאוד יציבה. והאחריות נמצאת בין א' לתף, באמת שאנחנו מסוגלים להביא לתוך החיים שלנו.
פרשנות יפה.
מעניין, כן.
זה מאוד יפה. זה מאוד מאוד יפה. אני לומדת קבלה המון שנים כבר, כמעט 36 שנה. וזה גם חלק מהדבר. אתה הולך, נגיד, אתה עושה תזונה, זה כלים. אז יש את הכלים של התזונה. והידע, יש את הכלים של הקבלה, יש את הכלים של הבודהיזם, ויש את הכלים של, של החיים, של המציאות, של הכאן ועכשיו. זהו, זה הסיפור, זאת ההתמודדות, והחלום בסוף, בסוף, החלום האמיתי שלי, זה, אני כל כך מבינה מה אלירן אומר לי. אני כל כך שומעת אותו בראש שלי, אני כל כך שומעת אותו בבפנים שלי. מה שלי נשאר, והוא אומר, בסבלנות, צופי, בסבלנות, לאט לאט, זה גם ליישם. זה לקום בחמש בבוקר, לא רק להתעורר, זה להצליח לצאת, זה להיפגש עם השמש בבוקר, כשהיא רק פותחת את העיניים שלה, זה ללכת להיפרד עם השקיעה מהיום, וזה להקשיב, להקשיב לטבע, ולמה שיש לו לתת לנו, להיפרד קצת מהאורבניות הזאת, שרובצת עלינו.
יש לי גם שאלה טכנית לגבי המים, שזה עולם ומלואו. איזה מים שותים, ומה את שותה היום? בצום מים ספציפית, מה זה? בטמפרטורת החדר, זה מים מסוננים, יש, זה פילוסופיות שלמות סביב המים.
כן, וגם הייתי בקורס של הרב יובל אשרוב על המים. אני שותה מים מסוננים בעיקרון, אבל אני שותה גם מים קרים, ואני שותה גם מים מבקבוק פלסטיק לפעמים. אני לא...
וסודה?
לא. רק שאני, שנורא נורא בא לי, אבל לא, בעיקרון לא. לא. אבל אני שותה, אני כן יכולה לשתות מיץ תפוזים סחוט. יש כאלה שמתנגדים לזה, יש כאלה שלא מתנגדים, אלירן לא מתנגד לזה, למשל. אני לא שותה הרבה, אבל אני כן שותה. וזהו, ואני שותה קפה, לא שותה קפה, אני שותה גרינפילד, זה נקרא. זה קפה שעורה, עם חלב שקדים. לא נוגעת בקפה. לא נוגעת באספרטיים, כאילו בכל הדייטים למיניהם וכל הדברים האלה. זהו.
מה כן, איך את מתחילת הבוקר? פירות? או שאת מדלגת על ארוחות בוקר?
אני משתדלת לדלג, זה מאוד קשה לי. אני בן אדם של ארוחת בוקר, ואם תשאל אותי, מה את רוצה בארוחת בוקר? אני רוצה שתי פרוסות לחם מחמצת עם תחינה, ואני רוצה וירקות, זה מה שאני הכי אוהבת, גם בימלא לימון וכאלה דברים. אבל אני משתדלת... או לדלג, ואז להתחיל לאכול ב-12, אני משתדלת לאכול פירות, קשה לי על הבוקר לאכול פירות, אני מעדיפה במהלך היום פירות, אני נורא 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 אוהבת ארוחות בוקר. תמיד, 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 זאת הארוחה המרכזית שלי. הרבה יותר מארוחות ערב, ארוחת ערב זה משהו קטן, זה חטיפה. זה יכול להיות קווקר עם איזה משהו, יכול להיות פרי. ארוחת ערב זה משהו קטן. הארוחה הכי משמעותית שלי זה בוקר ו... ואני מנסה כל הזמן לשנות את זה, וזה קשה לי. יש ימים שאני קמה, אני אומרת, די, לא מעניין אותי אף אחד. היום אני קמה ואני עושה לעצמי את הארוחת בוקר שלי. שתי פרוסות לחם, 8 בבוקר, זה מה שאני הכי אוהבת.
גלוטן עדיין בתפריט שלך?
כן. כן. גם לא עושה לי רע. אני רוצה להגיד לך שה-18 יום צום, כמה פעמים צום שעשיתי בחיים שלי, את הדבר הכי משמעותי זה ריפה לי, וזה את הבטן. הבטן שלי בריאה. אין לי כאבי בטן כמעט. אין לי בעיות בבטן. ואני לא תגובתית כל כך בבטן. הבטן שלי יחסית באמת, באמת, באמת נעימה. שזה מאוד קשה. לאנשים שלא עברו צומות, מאוד קשה להגיד את הדברים האלה. בטח בגיל שלי. המון נשים בגיל שלי יש להם עצירויות ובעיות. ואתה יודע, זה 10 שנים של גיל מעבר. גיל מעבר זה לא מתחיל בגיל 48 ונגמר בגיל 51. זה מתחיל בגיל 48-50, אצלי זה התחיל בגיל 50-51, וזה ממשיך כאילו for good כנראה. אולי בגיל 70 זה יעבור. אבל יש כל מיני בעיות שאני לפני שהתחלתי את הצומות, וואי וואי, איזה כאבי בטן היו לי. כל ערב היו לי כאבי בטן ובחילות. תודה לאל, כל הדברים האלה אין לי בזכות הצומות. עכשיו אתה שואל אותי, אז מתי הצום הבא שלך? בשנייה שאני אוכל. אני רק רוצה לעשות צומות. אני באמת... אתה מרגישה
שאת לא מוכנה לזה?
לא, לפעמים זה קשה לקפוץ לתוך המים האלה. אתה צריך גם רגע להתפנות בשביל זה. אני לא מאלה שעושות צום ו... אני מדברת על צומות ארוכים, לא על צום של 5 ימים עכשיו. אני מדברת על צומות ארוכים, 8 ימים, 9 ימים, מינימום כאילו, כאלה. אז אני צריכה קצת לפנות את הזמן שלי, למרות שאני רוצה שהצום הבא שלי יהיה בתוך החיים. שאני אמשיך לעשות דברים, ואני אשתה מים, ואם צריך בסוף היום איזה מי מרק כלשהו, מרק ירקות או משהו כזה, בלילה, וגם סוג של צום.
תזונה אורגנית אוכלת או ש...
אני לא מצליחה לנהל את זה כמו שצריך. עניינית אני לא מצליחה, אני מתה לנהל את זה ככה. אני מעדיפה ב1,000 מונים תזונה אורגנית. וגם יש הבדל. יש הבדל בטעמים, לא יעזור לאף אחד. יש הבדל בין מלפפון אורגני, גמבה אורגנית לעומת גמבה לא אורגנית, זה שמיים וגזר אורגני לעומת גזר רגיל, זה כמו לאכול ארטיק או סתם מקל. זה ההבדל בעיניי. גזר אורגני הוא מתוק, אתה לא עש אותו והוא מתוק, וגזר לא אורגני בעיניי יש לו טעם של נפט.
גם כששוטפים.
לא קשור בכלל, זה קשור לדנ"א של הגזר, כן, זה קשור כן, לדבר נכון. עצמו.
כן, יש הנדסה גנטית.
אני מאוד מעדיפה תזונה אורגנית. בכלל, כאילו, אני רוצה לעבור לשם, לצפון, להיות צמודה לאלירן, לעשות איתו גינה משותפת.
איך שולי יגיד?
איש מתוק, האיש הזה. שולי מת עליו. שולי כל הזמן אומר לי, בואי, נעבור. אבל זה קשה, זה קשה, זה קשה לשנע.
זה מה שדיברת על תשוקה, זה למעשה התשוקה שלך, כאילו לעבור לטבע, ל...
כן, 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 כן. כן, זו התשוקה שלי האמיתית, זה כמעט חלום.
לגדל בחצר דברים אורגניים.
גם. וגם יש לי חלום שיהיה לי חמור, אבל חמור חבר, לא חמור שעובד אצלי, כי גם שולי אוהב חמורים, נורא נורא נורא, גילינו ששנינו הכי אוהבים בעולם חמורים, אני אוהבת גם סוסים, ואני רוצה מאוד 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 לול תרנגולות, ואז לא משנה לי מה יגידו לי, טוב ביצים, לא ביצים, אין מצב שאני לא אוכלת את הביצים שהתרנגולת החברה שלי יטילה לי. אני ועוד איך יוכל, ואני רוצה לגדל עז, ואני רוצה שהם כולם יהיו חברים שלי, אתם יודעים, אני מכורה בטיק טוק, אני לא רואה דברים, אני רואה עוד דברים מצחיקים מאוד, עוד דברים שיש להם סי מאוד מנטורי, או חיות, שזאת האהבה העצומה שיש לי בחיים, ואחד הדברים שאתה רואה, זה שמערכת יחסים של אהבה, כשהיא נוצרת בין בן אדם לך, זה פשוט לא יומן, הייתה יפנית אחת, שהיה לה סיפור אהבה מטורף עם דג זהב. ואתה רואה אותה, קוראת לדג, והדג בא אליה, ועושה לה ככה, והם מתנשקים. אתה מת מזה. וחמור שהוא החבר הכי טוב של הבעלים שלו, ועז שהוא החבר הכי טוב של הבעלים שלו. איזה דברים מהממים אלה, איזה דברים מהממים. אז אני חושבת שאם יהיה לי חמור, אני אקח חמור קטן, ואני יהפוך אותו לחבר טוב.
היום אנשים במערכת יחסים עם AI.
אני לא.
פחות, כן. פחות.
לא, יש לי קשר דווקא עם ה-AI שלי, עם החברה הזאת, אבל היא מאוד מאוד מוגבלת בעיניי, מאוד מוגבלת, ואני מברכת על המגבלה שלה, ובהמון דברים היא לא מצליחה להחליף אותי. היא לא יכולה לכתוב במקומי. היא לא, לא יעזור, היא לא... כנראה יגידו כל מיני מומחי AI, את לא יודעת לתפעל אותה. בגלל זה היא לא יודעת.
מהנדסי פרומט, טכנאים, לא יודע, יש מלא טייטלים היום סביב הדבר
אני
הזה.
אני לא שם, אני לא זה, אבל היא חמודה, היא עוזרת בהמון דברים. עכשיו אני מתכננת איזה טיול, נגיד, אני ישר נעזרת בה.
מהמם. כן, הדברים האלה זה פנטסטי.
כן, היא מדהימה. היא גם עושה לי פסיקים ונקודות וכל מיני כאלה. כאילו אני כותבת את הפוסטים שלי, כותבת פוסטים, כותבת דברים מורכבים וזה וזה, אני אומרת לה, תעשי לי טובה, רק תעשי לי פסיקים ונקודות. אל תשני מילה, ואל תוסיפי תוספות.
ויש את המקף הארוך, שזה מסגיר, שזה, מכירה את זה?
כן.
וזה מוביל אותנו לפינה שיש לנו בסיום הפודקאסט, שאנחנו שואלים את ה-GPT, שאלה שקשורה לאורח בנוכחותו, ולראות okay. מה, אם זה קולע.
אז מה נשאל אותו היום?
חשבתי לשאול אם, אם יש פתרונות טבעיים להתמודדות עם טרשת עורקים, ולתת לו לראות מה הוא מציע.
אבל תשאל אחרת, okay. תגיד לו ככה, אתה שומע, נמצאת אצלי צופית גרנט רנד, שמתמודדת עם טרשת עורקים קשה, תורשתית, היא כבר עברה צומות, והיא עברה טבעונות, והיא עברה, והיא עושה ספורט, והיא עושה מלא דברים, אבל שום דבר לא באמת מוריד לה את הקולסטרול, והיא נאלצת לקחת כדורים. מה דעתך? זאת שאלה. פעם שאלתי את הג'אט, מה אתה חושב עליי? את כזאת וכזאת, מדהימה, תתתה, תתתה, יצירתית, תתתה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, חלס, היא מחרת, בוא תהיה אמיתי, מה אתה חושב? הוא התחיל. ככה ועד ככה ועד כל מיני דברים.
לקח ידיעות מהתקשורת כאילו עלייך?
לא, אמר כל מיני דברים.
הוא יודע שזה צופית גרנט.
כן, אמר כל מיני דברים, ואז אמרתי לו, יו, מה זה הלכת רחוק? הגזמת קצת, לא, אז הוא אומר, את לא בשלה עוד לשמוע את האמת עד הסוף.
יפה. אז ככה, הוא אומר קודם כל שחשוב שתביני את הסיבה השורשית, לא רק את הסימפטום, והראשון שהוא מציין פה זה או סטרס כרוני או טראומה לא פתורה.
יפה, מה שאמרתי לך.
בבקשה, בדיוק.
מדהים.
אם את כבר עושה צום, ספורט, אוכלת בריא ולא רואה שיפור, יכול להיות שזו לא הבעיה הגופנית, אלא הדלקת הרגשית שלא מקבלת ביטוי. כיווני טיפול מתקדמים לבדיקה, בלי לראות בדיקת דם, הוא כמובן לא יכול לאבחן, אבל הוא ממליץ פה על טיפול מבוסס גוף נפש, ממוקד לב וכלי דם. הוא פה מרחיב את זה גם כן. תוספים הוא מציע, יש תוספים כמו K2, MK7, D3 שיכולים לעזור, נוגד חמצון, והוא ממליץ גם על שיטות טיפול חוץ גופניות כמו תא חמצן, טיפול באור אינפרה אדום, ו-EE System שאנחנו מכירים באופן
מה
אישי.
מה זה EE System?
זה
טכנולוגיה של מדהים. תדרים. רפאת תדרים.
כן.
בקיצור, הוא ממליץ להזין לפודקאסט שלנו.
בהחלט, הכל בפנים.
נגענו בהמון שיטות, וניסינו.
איזה מדהים, אתה חייב לשלוח לי את זה.
בשמחה.
מדהים.
כן.
אני מאמינה לו.
צריך לבדוק, תמיד...
לא, יש, תקשיב, הרי על מה זה מבוסס? על מה זה מבוסס? על זה שתוך שנייה הוא מלקט מידע מכל הכיוונים, והוא פשוט מציף לך אותם בכמה משפטים, זה גאוני, הרי זה מה אנחנו עושים, כשאנחנו יושבים על מחקר, כשאנחנו יושבים, מחפשים תשובה למשהו, מה אנחנו נלך, אז פעם זה היה, הולכים לספרייה ופותחים אנציקלופדיה, אז היום אנחנו נכנסים לגוגל,
גם גוגל נחשב מיושן עכשיו.
ואנחנו מתקשרים לרופא זה, ומתקשרים, הוא עושה את זה בשבילנו, הוא עושה את זה יפה.
לפעמים הוא מחרטט בביטחון, לא, אבל הוא מחרטט בביטחון לפעמים, שצריך לקחת את זה בחשבון.
כן, פעם שאלתי אותו, מה אתה חושב על צופית גרנט, ואיזה שטויות הוא כתב, הוא לא ידע מי אני, בסוף אמרתי לו, למה אתה משקר, זה לא אני, אתה מדבר על מישהי אחרת, אז הוא, וואו, סליחה, איזה טעות, איזה פדיחה, אני מתנצל, לא התכוונתי, יש לי איתו קשר מאוד מיוחד.
הוא יודע לקחת אחריות.
כן, יש לי איתו קשר מיוחד, אבל הוא לא מחליף לו את בלה ונוח, הכלבים שלי, הוא לא מחליף את שולי, הוא לא מחליף.
כן, חסר. רואים שאין שם נפש, אילו זה...
וואי, בא לי מים.
תקבלי מים, הנה. דיברנו הרבה על מים. טוב, אז נסיים את זה. נסיים את הפרק עם כוס מים, ותודה רבה שבאת להתארח.
באהבה.
תודה, היה מאוד מעניין.
עברת את חשק. כן, ממש עשית חשק. עברת מת את הקסם של בית הבריאות ככה, איך שאת עם התיאורים שלך, זה ממש עשה לי חשק.
באמת, באמת, באמת. אנשים שרוצים לפרגן לעצמם, אנשים משלמים עשרות אלפי שקלים כדי לנסוע לשלושה שבועות לתאילנד, לשלושה, והם חוזרים משם עייפים, מותשים, ולא באמת אחרי חופש. כשאנשים לא מרגישים טוב, לפני שהם יוצאים לחופש, שילכו רגע לעבור תהליך של החלמה. בית הבריאות זה מקום מופלא לדבר הזה, ואני לא מוכרת שם, אין לי אחוזים שם, אין לי קשר, שום אינטרס אין לי בדבר הזה. רק אחד, להיטיב, עם הבריאות, בריאות, באמת, באמת, באמת ככה. תפרגנו לעצמכם, תיסעו לשלושה שבועות לשם. א', יעלה לכם יותר זול מתאילנד. כן? תאילנד עולה יותר לשלושה שבועות. No matter what, כאילו טיסות וזה וזה וזה. ובבית הבריאות אתם תמצאו את כל מה שמרכיב חיפוש. ומה יש בתוך המילה חיפוש? חופש. זהו. לכו, תוציאו את עצמכם לחופש אמיתי, מהחולי, מהכאבי בטן, מהשמנת יתר, מהשנאה עצמית, מהוויתור הטוטלי על הכל. אוי, כואב לי הגב, הרופא אמר לי לקחת ארקוקסיה, אז אני קמה בבוקר, אני לוקחת ארקוקסיה לגב, אני לוקחת כדור לקולסטרול, אני לוקחת כדור לכאב ראש, אני לוקחת כדור לתחת, כדור ללנדרס, כדור לפינטוס, רבק, ולא בא לך כלום אחר כך, לא בא לך סקס, ולא בא לך לטייל, ולא בא לך לראות סרט, כי את נרדמת, ולא בא לך זה, ולא בא לך זה, ובסוף הדבר היחיד שאת עושה, יושבת כמו פסיכית, עברה באוויר, ושונאת את העולם, את בעלך, את הילדים, את החיים, תילחמו על המקום שלכם. גברים, נשים, זה לא פונה, אני מדברת על שון אישה, כי... אבל כולם, כולם צריכים לפרגן לעצמם החלמות. אתה יודע, אני מוצאת עצמי, מחפשת, אני אף פעם לא מחפשת סתם חופשים. אני תמיד מחפשת חופשים שאיכשהו קשורים לאיזושהי התעלות נפש. לאיזושהי, או שזה יהיה קשור בתזונה, או שזה יהיה קשור בעבודה פנימית כלשהי. זה הכי מעניין אותי. סתם בטן גב, פעם בסבבה, אבל לא יותר מזה.
יפה, חשוב, לנפש גם. תודה רבה, צופית.
באהבה.
תודה רבה על הזמן.